יום שלישי, פרשת ניצבים. שלום וברכה. אנחנו מתחילים, איך לא, עם היום הדהילולה של החפץ חיים, 86 שנה לפטירתו. אז היום התקיימו מעמדי סיום מרוממים של חלק ד' במשנה ברורה, בבתי מרנן גדולי הדור שליטה. וברשו כמובן קוראים למי שעדיין לא הצטרפו. הזדמנות מיוחדת להצטרף ולימוד הדפיים והלוכה, להוסיף זכויות לקראת יום הדין. אז אתמול כבר התקיימו סיומים מרגשים לרגל סיום חלק ד' על ידי רבבות אלפי לומדי הדפיים והלוכה, בבתיהם של מרון ורבונו גדולי התורה והחסידות. סדרת המעמדים נפתחה ביום אמש, ביום שני בלילה, בביתו של מורן פוסק הדור, הגאון ושמו לוי ווזנר זצ"ל, בעל שבט הלוי, בראשות בנו, ממשיך דרכו הגאון רב חיים מאיר הלוי ווזנר שליט"א, אגב את זיכרונו בהשתתפות גדולי תלמידיו, הגאון רב משה ליין, גאון שמואל הר שטרן, מגרים שטרן, לצידם גדולי מגידי השיעורים, הדפיים בהלוכה, הגאון רב אפרים ניוז, הגאון רב יצחוק לוקסנבורג והגאון רב יעקב רוזין שליט"א. בהמשך התקיים מעמד נוי רהויד בביתו נאה וקוידש של מורן ראש הישיבה הגריאל שטיימן זצ"ל ובהשתתפות הבן שלו, הגר"ש שטיימן שליט"א, והגאונים הגדולים, הגר"ש רוזנברג, הגר"ש רוזנברג, הרב פילמן, הגר"ש שוורץ, הרב ברקת, הרב מרמרוש, הגאון רב יוחנן ברוידה. היום יום ההילולה התקיים מעמד בבית הגאון רב זהודה פינקל שליט"א, ראש שב"ס ניר, והשתתפות הגאון הצדיק רבי יומין פינקל, משגיח בישיבת ניר. אפשר גם להתקיים מעמד סימון בבית הגאון רבי יעקב וילל שליט"א. השתתפות גלריה גדולה של מגידי שיעורים בדפיים בהלוכה. מעמדי הסיום יחתום מעמד מיוחד בביתו של כבוד גדוש הסמורן האדמו"ר מביאל שליט"א, בהשתתפות הגאון ברוך שטרנבוך שליט"א, רב קהילת חסידי ויז'ניץ מודיעין עילית, וכן מורי הצדק ורבני הקהילות של חסידי ביאל ברחבי ארץ הקודש. היום עם בוקר הגיעו צוות עובדי בירשו, רשות נשיא ומייסד הארגון, רב דוד דופשטטר, לתפילה נרגשת ליד הכוסל המערבי, רידס מגרשנו, למען המשך הרחבת מהפכת הדפיים והלוכה, והוספת עוד ועוד חיילים ללימוד ההלוכה היומיומי. המתכונת שתקנו גדולי ומאורי הדורות בסן, שרבבות, רבבות כבר הצטרפו אליה בלימוד הדפיים והלוכה, למעלה מ-10 שנים ברציפות. לפני שנה יצאה מעצמה תורנית דיר שלו למסע חיזוק אדיר בכל קצווי תבל, לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה, ולציון יום ההילולה של החפץ חיים בהצטרפות המונית ללימוד הדפיים והלוכה, התחזקות בלימוד הלכות שמר השלושים. לפני שדיר שב-25 מדינות הפזורות ולפני 5-7 שעות הפיצו מבעוד מועד את חומרי הלימוד לקראת יום ההילולה. כמובן שבמאות רבות של מוסדות תורה וחינוך, בישיבות הקדושות, בסמינרים, לימודי תורה, בתי החינוך לבנות, עסקו התלמידים במורשתה הזהירה, המזהירה, של החפץ חיים, למדו את ההלכות, שמירת הלשון, דברי מוסר, בנושא מתוך הספרים הקדושים. במקביל, נסע הגאון רב חנוך פרידמן שליט"א, מחבר ספרי החפץ חיים על התורה, בציונו הקדוש של בעל ההילולה, בפאתי העיירה רבין, להתיר בתפילה למען רבבות לומדי הדפיים בהלוכה, על ההצלחה של ארגון בירשו שפועל בכל ימות השנה, להפצת והשבחת לימוד התורה בכל אתר ואתר. בכלל זה גם תורתו של החפץ חיים במסגרות הלימוד של הדפיים בהלוכה. לימוד מותר בתוך ספרי החפץ חיים, הדפסה והפצה של ספרי החפץ חיים ושמירת הלשון עם הביאורים ומוסופים. רוצה דירשו. דירשו קוראים לכל יהודי באשר הוא להצטרף לרבבות שכבר קיבלו על עצמם. עוסקים מדי יום בלימוד הדפיים בהלוכה, לימוד שהרבו גדולי ישראל לשבח אותו, שכבר הוכח שהוא מהווה את הדרך הטובה ביותר ללימוד עקבי של המשנה ברורה בשלמותו. חגיגות הסיום של חלק הרביעי בתחילת לימוד חלק ה', הזדמנות מיוחדת רבותיי, הזדמנות מיוחדת להצטרף ללימוד דפיים והלוכה ולהוסיף זכויות לקראת יום הדין, אומרים את זה. ואנחנו מביאים פה 5 דברים שאולי, אולי לא ידעתם על חיבור ספר המשנה ברורה. בגיל 36 החל החפץ חיים להוציא לפועל את השאיפה הכבירה, הוא התייגע על החיבור של הפירוש הגדול, על סימן אחד בשולחן ערוך, והוא שלח אותו לכמה מגדולי המשיבים בדור כדוגמה ואות למפעל הגדול שהוא הגה. הוא צרף מכתב הרחיב בגודל הנחיצות של המפעל, והפציר באותם גאוני ארץ לחגור מפניהם, ליטול השכמה במלאכה הכבירה. מכתיבת החיבור, מעין זה על כל חלק אור החיים. אותם גדולים בחנו את מלאכתו בכובד ראש, נינו וגמרו, קריין לדי גרתה, יהיו לאה בפרוונקה. הם כתבו אליו בחזרה, חירו דעתם שהוא, ולא אחר, המוכשר לקרב אל המלאכה, לקרב אל המלאכה, וחנפו קדם עליו להוציאה לאור עולם. ראשית מלאכת החיבור התחילה כבר בקיץ דף רי שלמה די, בעירה ליפנישק. שם הוא חיבר את המשנברו על הלכות יציד ותפילין. אחרי זה, לאמתו של דבר, חלפו עוד כמה שנים, עד שנחת רבנו לעסוק, שהוא יכל לעסוק ראשו ורובו, באותה מלאכת החיבור. כיצד השיג רבנו את הספרים הרבים שנצרח בהם לשוליים? זה היה דבר פלא ששב והתרחש פעמים רבות במהלך השנים הארוכות, שהוא עסק בחיבור. זה היה עבורו כאין הסכמה משמיים, והמלאכה שלו, הוא נהנה מהן הרבה. רק שצריך כל מיני ספרים שונים, שהדברים שלהם היו חשובים מאוד בשביל להבין ולהכריע העניינים שהוא עסק באותה עת, והנה זה פלט. בדיוק באותה עת הזדמן להערה מוכר ספרים שהעמיד למחירת הספר המבוקש. הרבה פעמים זה היה ספר נדיר, על פי דרך הטבע היה קשה להשיג את לאשר, שהוא יצא למחירה בכלל באיזו העירה נידחת. העירה קטנה ומרוחקת אלא שההשגחה העליונה שציפתה ויחלה יציאת חיבור כביר כזה, לאור עולם, דאגה להמציא לו רבנו את כל הצלחויות. רבו זכר חבית חיים שבספריו נהגו יותר מאשר ספרים אחרים, של מחברים אחרים. גם שהיו עוד מחברים שלמדו לשם שמיים וכתבו את החידושים שלהם לשם שמיים והפיצו לשם שמיים, אבל תחילת לימודם לא הייתה במטרה להפיץ את הלימוד, אלא למדו לעצמם ואחר כך הפיצו. אבל החפץ חיים, תחילת חיבור כל ספר מחובריו היה לשם זיקו הרבים בלבד, ככה מביא את תלמידו הגאון הרבי יצחק פופו משמי למרון מים ראם לסתם. כמה פעמים הוא למד את ההלוך לפני שהוא כתב אותה והציק אותה. הבן שלו רב ארנית, שהוא שמר אצלי בפני רדין, לפני שהוא כתב את ההלכה הוא נהג ללמוד אותה 25 פעמים. וגם אחרי שהוא כתב לא נחדה איתו, ולפני שהוא מסר אותו לדפוס, הוא שוב למד אותה עוד 25 פעמים. גם אחרי שזה יצא מהדפוס, הוא היה עכשיו מעין בהם מבק היטב לוודא שאין סתירה לדברים שלו. עכשיו סיפוסטים רק אחרי זה נחה דעתו. הרב חיים בעצמו, שנשאל על ידי רב חיים בריסקר, מאיפה הוא שאב את העצמות הנפש להכריע בחיבור שלו בדברים ששנויים במחלוקת בין גדולי הראשונים. אז אמר לו, כשהוא היה בא להכריע במחלוקות האלו, והיה לומד את הסוגיה בהגיעה רבה ובעומק העיון 36 פעמים בערך. ואז היה מוצא בנפשו את העוז, לקרב אל המלאכה ולהכריע, לא יכול למעט. כשרב חיים בריסקר שמע את זה, ואמר בהתפעלות, אם כן, באמת שפר כה יכול להכריע לדבר. כשהוא התייגע על עריכת גולת הכותרת של החיבור, חלק ג' שעוסק בהלכות שבת החמורות, חלה בנו המופלג רבבום, שהוא התייסר במחובים הקשים כמה שנים, חבר חיים שעסק, שהתייסק איתו ביחד עם רופאים ורפואות במסירות נפש, המשיך לשקוד על החיבור, ובכל המקומות שבהם התלטל עם הבן שלו החולה, הוא ממשיך לאמר על היצירה שלו. שנת תעשרה שנון ב' בזמן שהחבית חיים היה בוורשה, הכין את הקרח ההדפסה, ואת הבשורה המורה על ההסתלקות של בנו לשמי מרום. הבן נכנס לו לסנדרש, והוא קרא, סוטון, סוטון, אני יודע שההצהרה שהתרגשה עליה זה בשביל להעניר אותי, ולבטל אותי מהמלאכה של חיבור המשתדרורה, אבל אני מודיע בזאת. הדבר לא יקום ולא יהיה. וכל עוד נשמתי באפי, אני לא אפסיק את העזק במשתברור. ונביא קצת זיכרונות ילדות מביתו של החובת חיים, שנשמעו מפי נכדו, הגויין רבי לזגזצל, ועובדות מפי חתנו הגויין רב חיים מנשליטה, שהוא שמע מהסבתא, בת של החובת חיים. רבי לזגז, מראה לחובת חיים הוא זה שהורה איך לקרוא את השם שלו, והורה שמכל גדולי הבינה, מי שיהיה הצנדק זה ירד חנכנך איגש, בעל המרחשת, ועוד הנגות בקדושה וחינוך. חבוד חיים ציווה על הבא שלו שתשמור מאוד שהוא לא ילמד שפות נוספות, ועוד הוראות מעין אלו ושאר התבטאויות בנוגע לעתיד שלו. הרב ברמן במוסף שבת קודש ליקט לפני כמה שנים ליקט עובדות שנשמעו ממנו במשך השנים. בבית הוא אומר, סיפר הגאון רבי אליעזר, תמיד היה מספיק אוכל, אבל כל ההוצאות היו בצמצום. והגאון של החפץ חיים היה כשכשלה הכסף, הוא היה מתכונן והוא אומר, מה זה יהודי בלבוס ואין לו פרנסה, חייבים לעשות משהו. אז היה שלח איזה מכתב בעניין מכירת ספרים, והוא מגיע כסף. כשהגיע כסף, החפץ חיים אומר, מה זה יהודי רוצה לצבור נכסים? מה יש לעשות עם כל העולם הזה? צריך לעשות משהו טוב. מיד היה שלח. הכסף לא צריך לצדוק על איזה עירה שהיה צריך לתקום במיקי וכדומה, ושוב היה אומר, יהודי לא צריך תחנוס וחזר חלילה. פעם ישבו סביב השולחן, ואנחנו בצחיים עריף מאמרי קודשו בעניין גנות העולם הזה והמותרות. עד שהוא תפס ביד החתן שלו, רבן נזלק, ואמר לו, רבן נברך אותך שלא תהיה עשיר. שמרתי אחד היושבים שהיה, אחד היושבים בשולחן שהיה יהודי עמיד, התחיל לנוע בחוסר שקט. כיוון שהחפץ חיים היה פיקח שבפיקחים ולא נעלה מעיניו דבר. הוא נפנה ואמר לו, אותו יהודי, אל תדאג, זו ברכה שאני שומע אותה לאהובים עליי ביותר. סיים רבי הלל ואמר שברוך השם הברכה התקדמה בהידוך. צריך להגיד לאלה ששוקלים להשתתף עם משפחתנו, שלא ידוע למשך כמה דורות היא אמורה לחול. אם לא דרך חפץ חיים תמיד הקפיד על ניקיון ועל ניקיונו והבגדים שלו היו ללא רבב ומסודרים, ואפילו הכובע שלו היה מונח מסודר על הראש. זה ההנהגה הנכונה לנסיך, בן של המלך. הרבי אליה מזהיר שהרגשה הזאת יש לו מקום רק אחרי שאדם בנת אל עצמו את העבדות להשם בצורה נאותה. אז העבודה שלו לפני השם מתקבל. עוד עובדות נוספות שסיפר הגאון רבי יהודה קרביץ מתלמידי ישיבה הסרדין. שחפץ חיים הייתה עניות גדולה, עד כדי כך הגיעו הדברים שאפילו דפנות לסוכה לא היה לה. מה היה עושה? דפנות, המוציא את הדלת של הבית, ודבר עשה דופן לסוכה. פעם אשתו קנתה בגד יפה וצבעוני, אז חפץ חיים שהיה תיעדו מנותק מן העולם הזה. אמר, למה צריכה לקנות בגד עם כל כך הרבה לטס, טלאים, עוד צבע, עוד טלאי, עוד טלאי, שזה עוד צבעות. אמר, קחי כסף, תקני לך בגד חדש, בגד טוב ויפה. יש עוד עובדות נוספות של הרב ברמן. הוא ליקט מחתנה של רבי הלל, הגאון רב חיים מן. מה שסיפרה לי הסבתא הרבנית פייגה, שפעם החפץ חיים שמע אותה ואת אמא שלה מתווכחות על איזה עניין מסוים, בלהט הוויכוח, הרימו קצת הכל. קרא החפץ חיים ואמר לה, ביתי, אמא צודקת או אמא צודקת, אני לא יודע, אבל תדעי לך, שבאופן שאת מתנהגת לאמא, כך התנהגו אלייך הילדים שלך בבוא העת. היא סיפרה שכשהייתה קלה, אבא שלה נתן לה כסף בצורכי החתונה, נסעה לווילנה. היא חשבה לקנות וילונות. אז הוא קנתה, כשהגיעה הביתה, היא ידעה שזה לא מצחן בעיני אבא שלה הוילונות. אז היא נכנסה מהכניסה האחורית, עלתה לחדר שהיה בעליית הגג, ושם שם את הוילונות מתחת למיטה. אז היא ירדה ונכנסה שוב לכניסה הראשית, כאילו שעכשיו הגיעה המציאה. להיות פנה בשם רחם, דרשו בשלומה. ואז פנה אל האבא שלה ואמר לה, תדעת פייגל, אנחנו אנשים פשוטים, יש בלבטי מכבדים. אנחנו אנשי כפר, החיים שלנו מתנהלים בפשטות וברוגע. אבל תדעי שלא כל בני אדם כאלה. ויש אנשים שרוצים לחיות עם יותר עולם הזה. למשל, הם תולים וילנות בבתים שלהם. אבל אנחנו לא משתייכים לסוג הזה של האנשים. אז היא אמרה לו, איך זה יכול להיות? ראיתי בווילנה, רב חיים מויזר, ויש שם וילנות. אמר לה, חפץ חיים, את נשברתי לרב חיים מויזר, הוא נשיא ישראל, הוא צריך לנות קצת בחשיבות. אבל אנחנו בעלי בתים כפריים בלבד. והוא אומר שאבא שלו, הגאון הגדול מרדכי מנטר, שהבא של רב חיים מויזר לא נראה טוב בהרבה מאותו בקתה של החפץ חיים. עוד סיפרה על סבתא הרבנית פייגה שפעם אחת היא התאמצה בתפילה בזמיניהם וביקשה בחוזקה. והנה כשסיימת התפילה התפנה אל החפץ חיים אמר לה פייגה לי, את יודעת, לא טוב לתת לקדוש ברוך הוא את כל, אנחנו לא צריכים להדריך אותו מה לעשות בשבילנו. הוא יודע מה שטוב לנו יותר מה שאנחנו יודעים. התפילה צריכה להיות בצורה שתאמרו לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, מה טוב בעיניך עושה? כמובן שאדם צריך לבקש רחב וחובתו לישראל לעזרה, אבל לא לתת לרבן שלנו מצוות. כמו שכשמי שם מתחיל לדבר על בני אדם, כל שכן שם התקרבנו לשנורא, ועד היום נשמעות פסוקות, במקום מושבו של הרבותיים, והם מזהיר, שנורא לשנורא, למרות שלא שומע, ואפילו כשדברו במרחק ובלחץ. אנחנו ממשיכים רבותיים הסיפור היומי, הגנב המוזר מקווינס, הוא שהתפרסם על ידי הרב רפאל ברנזון לפני כמה שנים. בבית הכנסת יאנג ישראל, בקווינס בניו יורק, יום חמישי, בפחי סאב, תשע"ב, השעה 7:50 בבוקר, 51 שניות, מצלמת הבטחה מספר 1 מראה אותו פותח את הדלת הראשית, נכנס לעול של בית הכנסת, אחרי שתי שניות המצלמה של ההבטחה מספר 2 קולטת אותו הולך על השטיח שפרוץ בכניסה. אחרי כמה דקות, המצלמה קולטת אותו עושה את בית הכנסת, נפסית תמימה למראה, או שלוקחים בסופרמרקט. באותו יום נעלמו בבית הכנסת שני כתרי הכסף של ספרי התורה, שצפו בצילומי מצלמות ההבטחה, הבחינו באדם שיוצא מהבית הכנסת, והכתרים ארוזים בידו בתוך שקית ניילון, שקופה למחצה. הוראת המשטרה הזאת, בית הכנסת פרסם את הצילומים, עצבו את בקש לנסות לזהות את הגנב. הוא צייד בכיפה שחורה, מה נראה? עוד אחד שנקלע למקום לתפועל מלחמה הירים. טוב, בעקבות המקרה, אז החל אחד מגבאי בית הכנסת לסרוק את מצלמות ההבטחה אחורה. ואז הוא שם לב, מתרצוף מוכר, עמודנו, הרב הגאון, הרב הגנב, שנקלט במצלמת ההבטחה כבר ב-12 בצהריים, שהוא מסתובב בבית הכנסת. היה בסדר, איך זה, וזה נראה מצלמה בצורה כזאת, היה בסמלית שלו החזיקה בסידור, אולי למדרגה היחידה שמחרדה, בין נוסלס בית הכנסת לארון קודש, נראה, נגרש לפרוכת, נשיד אותו מתחיל לשחק עם הנון, מתאמץ לעקוף את הקוד הסודי, כשהוא לא מצליח, קורע בכבוד, כיוון ארון הקודש, נשק את זאת הרץ, נשיד בחזרת הפרוכת, שוב קורע בכבוד בכיוון ארון. למען למשך קצת זמן משטח של המצלמה, אחרי דקה שתיים הוא שוב מגיע, כתב, מדלג לכיוון ארון הקודש, אותם הוא מתעכב בעמוד של החזן, מחטט שם, ושם הוא פונה לסטנדר של הרב, מחטט בתוכו. הוא מגיע שוב לארון הקודש, מסיט הפרוכת, מנסה שוב לפרוט, לא מצליח, אומרים שתי ידיים בתפילה, כל הנשיקה החמה שהוא מפרח לכיוון הקודש נקלט היטב, והקלטת את שם השלם הקלמה. עצוב, זה שקיים בצהריים, הוא צריך לגנוב רק את האצבע של הכסף של הספר תורה ואת לוחות הברית המוכספים שמנחים את לגנות את הספר. אחרי שהם צפו בהסרטה שצמה בצהריים, הבינו מאיפה הוא ידע, מאיפה הוא צריך להגיע כדי לגנוב את הכתרים באותו ערב. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, המציאות ההזויה שגנב שפל נצב מול ארון הקודש. בלי כל בושה הוא קורא לפני הפרוכת, מניף ידיים, רבא שבשמיים, מפריך משיקות של אהבה, ייתכן, האם מדובר על פיצול אישיות? אז יש שיתנו שהגנב יתנהג ככה קהליבי, למטר שיתפס, הוא יכול להגיד שהוא ניגש, יתפס על חם, יגיד שהוא ניגש רק כדי להתבודד, והנה הוא נשק את הפרוכת. אבל דברי חזר, עוד תשובה אחרת, אתה מופיע איתו, לאותה תניה. הגמרא אומרת, שגנב, ועודו ניצב בפי המחסרת, תגזל ולחמוס, הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא שיצליח מעשיו. תראה, זה עד כזה, זה נעשה גניבה לתפילה לקדוש ברוך הוא מגדיר בעל התניא, כאהבת השם דמיונית. הוא אומר, העניין באהבה הזאת, אפילו שהוא זוכר את השם בלב, ולע שמלוא כל האוס קרוידוי, אבל יכול לעשות את העבירה הזאת נגד רצונו, ואפילו באותו שעה, ולמה? בגלל שהזכירה הזאת היא רק דרך דמיון ועברה בעלמא אל המוח. זה לא מלובש ונכנס בתוך המוח. כי זה ברור שגם בזמן הגניבה הוא מסוגל להפריח מנשיקות של אהבת השם דמיונית בכיוון ארון הקודש. אמנם הפסוק כבר שספיקי זה עולה, שלא רק שיתכן מצב שאין סתירה בין האמונה לחטא, אלא שלפעמים שאדם מסוגל לדמיין שאם החטא גופו יעשה את הנשיאה. כתוב הפסוק לאסוב יסמן זוינו מחיר כלב בית השם אלוקיך, והוא כותב הרמב"ן, שהזונות יעשו באתננן שלהם מצוות, חשובות לכפר על חטאתן, כמו שיזכירו רבותינו במשל שלהם, שחוטא תמורת תפוחים ומחלק את המלאים, ולכן עצרת לכן אסרה תורה, לכן אסרה תורה, כמובן, כל נדר, כי עכשיו הוסיפו לכתוב על זה. קשה להיכנס להראות של הגרי המצווים, אבל מי יודע, אולי הוא עוד יצא בית הכנסת, מלווה בתחושת סיפוק לו שהיא, על מעשיו מול ארון הקודש. כמו שכתוב בירמיה, עקוב הלב מכל ואנוש ומי בהם. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים. המלך, תוך כתבה של חיים ארבלי במוסף שבת קודש לפני כמה שנים, זה תיאורים צבעוניים מחצרו של הקיסר היילה סאסי, חילה מקרובים, אני לא אומר את השם שלו נכון, שליט האימפריה האתיופית עד לפני 38 שנה, שיכולים לקרב גם מליבו של בית דורנו, שלא יודע מלך המתים מהו. המשלים הערבים המובנים בספרים על מלך ועבדיו, מומלץ ומרתק במיוחד. במרכז עבודת היום של החשונה אומרת עבודת המלכויות, בספרים מובאים מאות משלים למלך שהמטרה שלהם לסבר את האוזן, חדות מלכות דרכיה, באמצעות משל של הכוח ממלכות דארץ. אבל מה יעשה בן דורנו שגם מושגי המלכות דארץ רחוקים מעיניו? מי שמע כיום על מלך אמיתי ולא רק טקסי, ולא רק טקסי, מי יודע מבין מה אוהב את מלך? ויסבר את האוזן, יצאנו בעקבות מלך אמיתי שנשא את הקטע הראשה לפני כמה עשרות שנים בודדות. מספר, שומר הדלת השלישית של קיסר אתיופיה. הוא היה מלך, איילס לסי, כמו שאמרנו, היה מלך 34 שנים. ואחרי איזושהי תקופה שם הוא היה צריך לוותר על הכיסא מחותו. באותו זמן יצא מפונים לאתיופיה עיתונאי בשם רישרד קפושינסקי. ואסף עדויות אותנטיות ממקורבי ומשרתי המלך, והוא הוציא זה לאור ביצירתו הקיסר, שהיא מתעדת באורח, שהיא מתעדת באורח, באורח מקורי ואורגינלי את המלך ומלכותו. כאשר עוד מלכותו היה עוזב את העולם, מספר אותו שומר, הייתי פותח את הדלת, פתחתי יכולת שטובת כישרון גדול לפתוח את הדלת ברגע המתאים, ממש בשנייה המכרעת. אילו פתחתי את הדלת מוקדם מדי, יכול היה להתעורר הרושם המאיים שאני מגרש כי הוא יכול לתעול מלכותו, לתעוד מלכותו מהעולם. לא הייתם האחר ולא בשנייה. היה קיסר הנעלה, צריך להעט את סעדיו, אולי אפילו לעצור מה שהיה גורם מכבודו. נדביעה שהליכתו של הקיסר תהיה חלקה בלי שום מכשולים. אתם מבינים פה מהצפיחה, אם דין ראש השונה נובע מעמידת השם הסבוח ביום זה בבחינת מלך. כי זהו עצם הדין, איזה תפקיד לשאת לכל אחד ויחדש מלוכת השם בסיבוב החדש של השנה החדשה. הם מבינים פה עדותו, עוד אחי היקר, שעת המינויים הייתה מביאה על ידי ריאל את הארמון כולו. לאחדים זה היה רד של שמחה של שדווה מוכר, לכן זה היה מה לעשות רד של חרדה בתחושת עצם מאיים. אבל בשעה הזאת היה אדם גומל, נופל מתנות ומנה, אבל גם נוזף, מגנה, מורד בדרכה. בעצם הוא אומר, אני לא מצליח את זה נכון, לא הייתה חלוקה לשמחה ולנפחדים. שמחה וחרדה מילאו כאחת את ליבו של כל מי שנקרא לבוא לקיסר לעולם קבלת הפנים, שהריש לא ידע נכון מה הגורל הצפוי. תן דעתך ממשיך ואומר, אדוני העיתונאי, שהקיסר המחליט בעצמו, לא רק על כל המינויים, אלא גם הוא מודיע על כל מינוי אישית, לנוגע בדבר, הוא עצמו. אך ורק הוא, הוא זה שיש את פסגת ההיררכיה, אבל גם את השלבים האמצעיים והנמוכים, הוא שם מנה את מנהלי הזוהר, מנהלי בית הספר, מנהלי תחנות המשטרה, כל הפקידים הרגילים ביותר, מנהלי המשקים, מנהלי בתי הממשל, בתי החולים, בתי המלון, כולם ממש, הוא היה ממנה, הוא אישית. אם מזיקים אותם לעולם קבלת הפנים לשעת המינויים, כאן הם היו נעמדים בשורה שאין לה סוף, היה המון. המון גדול של אנשים שהמתינו לבוא של הקיסר. אחרי בוא היה כל אחד ניגש אל הקיס, שומע כשהוא נרגש וכתחוף את תכונת פקידי הדבר המינוי, שיפנה עליו הקיסר, נושק את יד ימינו, נסות כשפניו לעבר הקיס, והוא קד פקידו כל זמן נסיגתו עד שעה יוצא. וככה התיאור ממשיך והולך, דברים נפלאים, אתם מוזמנים לראות את זה בפותח של היום. אנחנו ממשיכים רבותיי עם דברים נפלאים על מנהג עקבית לך בחצרות החסידים לקראת הימים נוראים. מנהג חסידים מן שמייסי בחודש שלול בימי הרחמים והרצון להיכנס לצדיקי הדור, זה מאמר מאת הרב סוריה כפרבא והיו בידי פסיס מיוחד בספר המנהג. אז מנהג חסידים מן שמייסי בחודש שלול בימי הרחמים והרצון להיכנס לצדיקי וגדולי ישראל עם קביט לפתקה להתברך מהם לצדוק חתימה טובה. גם בקהילות הליטאים נהגו הלכת לגדולי ישראל בחודש שלול בברכה שיצאו לשנה טובה. בנוסף נהגו בהרבה חצרות חסידים לכתוב טוילת קליטל יצאתי שכולל כל השמות של החסידים שמסתובבים. הרב יכול להתפלל להם בזמן קצר בזמנים הגדולים של המנהגים. המקור של המנהג מביא במובא בתמי המנובים לעורר את זכות הרבים בשעה שספרי חיים וספרי המסים פתוחים. כמו שכתוב בספר מאולפת ספרים, שבזמן שיש דין בעולם, כגון ביום הדין, אין לאדם להזכיר שמו יחידי לפני הקדוש ברוך הוא. אם להזכיר את השם שלו יחידי, יזכירו גם את החובות שלו. כמו שאלישע הנביא אמר לאישה השולמית, יש לדבר למלך. הכוונה למלכו של עולם, זה היה ביום הדין, והיא אמרה, בתוך עמי אנכי ישבת, טוב לי להיזכר עם הרבי. היו צדיקים שלמרות שכל השמות נכתבו ביחד, ביקשו שכל בקשה תופיע בפני עצמה. ככה המנהגו של הרב הקודש הרב אורי מסטרליץ, שהקפיד שכל עניין נכתבו בפני עצמו. זאת אומרת, רשימה לאלה שמסתכלים בזה הראשי כעומר, רשימה לפרנסה וכדומה. שהוא הסביר שלפעמים יש אחד ממיניהם שהוא בעל מזל יותר גדול, על ידי זה נתקבל בנקל מה שנתפלים עבורו, מאחר שכבר נפתח השער, אז בקלות זה יכול למשוך ישועות ושאר אנשים שצריכים. מועד צורכיים מביא שהדברי חיים מצאנז, זה היה קורה את הקבית לפני תקיעת שוחר, בבית נהגו להגיש את זה לפני התקיעות, ובלי יום כיפור לפני כל נדרי. הבב קשוי, יפשול ברח זוכל, היה להוקח את כל התקעות לבית הכנסת, קראות אף שלוש פעמים בלילה, בשחית ומוסף אחרי תלת לחש. יש מקומות שגם בחורי ישיבות כתבו כתלך, כל הבחורים מתכנסים יחד מגישים לפני רבם הרשיב את הקליטי, ובהזדמנות הזאת הוא משמיע לפני דברי מוסר בהדרכה לאותם ימים נהלים, כך גם מנהג בבל, בחצרות בית ויז'ניץ, נהוג שבחורי ישיבות נכנסים גם במשך השנה, כמו בימי אלולה, בימי דפאגר. אנחנו משכים עם השוט היומי. שאלה משכונו של הרב הגאון אומרת חלק וסברתו צליטה. אחד הפקיד, הוא מספר ככה, בקהילה שלנו מוכרים את קומות בבית הכנסת היום נהרואים, אחר של מקום זה 150 שקל, מישהו חבר בבית הכנסת, הוראת קבע ב-100 שקל. יש אחד ברשימה אומר שהוא לא, תורם הוראת קבע, ויש לו הפקדה של 20,000 שקל. הוא שואל אם מותר לקבל הנחה, שזה ריביס. את התשובה היא אומר שתחילת יש להבין שההפקדה משמעות הלוואה, אז אם אלה אסור למעלה לקבל טובת הנאה והנחה, תמורה להלוואה הזאת. אומרת בפסק הרמ"ה שצריך להחמיר אפילו בדבר מצווה, או לקחת בריביס כגון מקומות, בבית הכנסת ואין שם, ולא רוצה להתפעל בימים הלבישים על מקום שניתנה בריביס חד ושני. אנחנו משכים בדף רואים בהלוכה, אנחנו עובדים מסימן תוך קוף חץ, יפים זין חץ. מדוע לא מפסיקים בשמונת הפסוקים האחרונים בתורה, והאם אפשר להפסיק באמצע מבית מסעות? כך ולא דין ניסים, אני מלמד דף רואים של היום, נוכל לשמוע בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים. הוא כדרכנו נלמד גם אנחנו, תנאי דף רואים בהלוכה. בכל מקום בתורה מותר להפסיק בקראת התורה, ולהעלות אדם אחד לתורה מלבד במקומות הבאים. בתוך פחות משלושה פסוקים מתחילת פרשת פסוחה וסתומה, או פחות משלושה פסוקים עד לסוף הפרשה. בפסוקי התוכחה של הפרשת בחוקו ישראל, נהגו שלא להפסיק גם בפסוקי התוכחה של פרשת סתובי. בשמונת הפסוקים האחרונים של התורה, בסוף פרשת זה סברוכו, בגלל שהפסוקים האלה שונים משאר פסוקי התורה. יש אומרים שהם נכתבו בידי משה, בידי יהושע, סליחה, ולא בידי משה רבינו. יש אומרים שנכתבו בידי משה רבינו בדמה. נהגו גם לא לקפול את הקריאה שלהם בשמחת תורה כדרך שכופים את שער פרשת וזו סבוכו, אלא כופים את הקריאה לפי הצורך עד מאוינו אלוהי כקדם, ומשם ועלה קוראים לחוסם תורה עד סוף הפרשה. על פי הקבולה לא מפסיקים באמצע קריאת 42 מסעות של פרשת מסעי, כאילו שהם רוזים לשם מן 42 אותיות, בקריאת התורה של המנחה של שבת, במאי שנים וחמישי אפשר להפסיק, ויש שנהגו שלא לא. בפסוק בסוגיית הוכחה שבחוקי סי אמרנו שלא מפסיקים, וכך גם נהגו בפסוקת אחר שלושת סקיצוב, והסמיכו את זה על הפסוק ומישלי, מוסר השם בני אלטימוס ואל תקוץ בתוכחתו, זאת אומרת שאם הקוראה מפסיק באמצע התוכחה, ומניח אם מישהו אחר להשלים אותו, זה נראה שאילו פס בתוכחת השם. יש אמרו שגם מקריאת ששני מיקרו ויחלפה גם לא להפסיק. עוד אמרו חכמים שאמרתי לשבוע אחרוני, אמרתי, אם אנוכי בתורו, אז אם כן אומר, אין די שברכוני בניי על הצרות שלהם, אלא יקרא אחד הכל, יתחיל בדבר אחר ויסיים בדבר אחר, ואז יוכל לברך תפילה בסוף. זאת אומרת, שעלה לתורה לקריאת התוכחה, לא קורא תוכחה בפני עצמה, כדי שזו מברך את דברת תוכחה בלבד. ולכן, על פי הכלל שאמור לאל בנוגע לעסק בתוך שלושה פסוקים מתחילת הפרשה לסופה, תפילת התוכחה קורא שלושה פסוקים ולאחרי הפרשה ברוכו ישראל, מוסיף שלושה פסוקים, ופרשת כתובוי מוסיף תחול פסוק אחר. נהג רוב ישראל שלקראת פסוקי התוכחה עולה בעל קוירה. לא קוראים אדם אחר מהציבור, גם לא בהסכמתו, מחשש בין חלילה יכול להיות בקלות שבתוכחה. קושק כנראה לקרוא לאדם אחר מהציבור בלי הסכמה מראש. מחשש שימנע מלעלות, ואז יעבור על לעזור, ואל תקוץ בתוכחתו. גם אני יש חלילה בקיצור ימים, שזה לא נחשב שמי שקוראים לעלות לתורה ולא עולה. ובדיעבד, אם הוא קראו לאדם אחר לעלות, אסור לו להימנע מלעלות מפני כבוד התורה, אז זה נאמר, שומר מצווה לעיד ודברו. מנהג בני אשכנז שמעלייה השלישית עד העלייה השביעית לא עולה לתורה כי עם ישראל, לא, זה לא כהן ולוי. גם אם הבעל קוירה, כהן או לוי, אז צריך לנדוק ככה. אז ינהגו בצורה כזאת, זה פרשת זוכרו כל שי יעריך את עליית הכהן או הלוי, עד קצת אחרי התוכחה, וכשפרשויות בו היה בחוקי סי מחוברות, אחרי פרשת כיסובוי, אז השלימו את מספר שבעת העולים לתורה, עד קצת לפני התוכחה, ואז יעלה הבעל קוירה. עד כאן מיני הדפרים בלוח השלימה ביום בעזרת השם. אתמול למדנו. על פי רוב בשנה הרביעית מחברים את הפרשיות, והיה כאילו פקודי כזו המצרירו החמוס בקדושים, בארו בחוקו ישראל, עד הסומסי. בשנה מעוברת מחברים את הפרשיות, מת הזמן. השבת שלפני ראש השונה קוראים את פרשת ניצובים כיוון שנזכר בה עניין התשובה וכדי להפסיד בין פרשת כתובה שלפניה שיש לפסוקי תוכחה על ראש השונה שוב יום הדין. לקריאת פרשת תאזינו שישה מתוך שבעת העולים לתורה קוראים את השירה שבה על פי חלוקה שהוא נגע בבית המקדש. והשביעי קורא את עשרת הפסוקים שלאחר שם. נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו. חצר שדרים ביהודים וגוי, גזרו חז"ל שלא אכלו ברור בחצרות אלא בערי החצר, היהודים יצאו מהגוי את הרשות שלו, דווקא עם הגוי מדיירי החצר, אבל עם גוי שרח מתארח שם, בלי מקום מיוחד שמוזכר לו ומושלו, הוא לא עושה את החצר בגלל שהוא רח בעלמין. אבל אם הוא מתארח בחדר או בבית שמוזכר במיוחד לא, אז הדינו שאם הוא מתחתן בחצר זה בתדירות. זאת אומרת, דיינו שמפעם לפעם הוא מתחתן למשך תקופה כלשהי. אז מנת שהוא בא בפעם הזאת להתארח בחצר, הוא נחשב כדבר קבוע, והחצר נאסרת בשבת הראשונה לבור. אם הוא לא מתאכסן בחצר הרבה בתדירות, אלא שעכשיו הוא מתאכסן לו באקראי, אז הוא לא אוסר את החצר, אלא אחרי שחלפו שלושה יום רצופים, בפי זה שהוא מתאכסן בחצר שלו בפעם הזאת, שאז הוא לא נדון, עוד קורא חלק כדבר כזה. דף היום תלנו בבלי, מה אמר הזקן מכפר פני לרבי שמעון, האם רבי עקיבא הסכים איתו? ומי השיב תשובה גנובה, עכשיו ועוד ועלה בשים העניינים, נמד היום מסכת מי לדף זין. ולקראת יום החפץ ומחיים, איזו הזדמנות נפלאה, בימים הסמוכים לראש השונה רבותיי, נתרף ללימוד הימים בספר רבות חיים. היום אנחנו מבינים בחלק הציורים שבסוף ההלכות הרחילות. הציור הראשון שכתב רבות חיים הוא באדם שרואה שהחבר שלו רוצה להיכנס לשותפות למישהו. הוא מתיר את אותו אדם שהוא לא חושש לממון אחרים בגלל הטבע הרע שלו. וצריך להזיר אותו בשותפות, כמובן שהוא בזה את כל התנאים שמבוארים לקראת יש להזדה. מה הדין באופן שאדם חושש שהשותפות תזיק לו לחבר שלו, לא בגלל הטבע של השותף, אלא בגלל מצבו הכלכלי? אז בהגעה מצב רבות חיים שבאופן כזה אסור לו לספר, כי מנהל לו שאכן יגיע עזק בגלל השותפות, לא היה אותו חבר. בבירום מוסף הם מביאים שיש לו שכתב שבמקרה שברור שיגיע עזק כן, כמובן שכל העסק בנוי על חוסנו הכלכלי של השותף, הוא חייב לספר לחבר ולהזהיר אותו מהשותפות. אופן הסף שהוא חייב להזהיר את החבר מפני שותף שמצב כלכלי לא טוב, למרות שלא ברור שזה יגרום נזק לעסק, זה שהחבר שואל אותו במפורש על המצב הכלכלי של אותו שותף, וניכר שהוא לא רוצה להיכנס לשותפות במידה שמצבו הכלכלי של השותף לא טוב, אז באופן כזה נותר לחבר לספר לו את האמת, כך צריך הוא חיים בעגו. וביור המוסף הם מציינים שהוא עדין לגבי כל חיסרון, שאמת זה לא חיסרון בעצם, אלא שיצא לחבר הדבר נחשב לחיסרון גדול. ואם היה עדיין ממנו, אולי נכנס לשותפות, אז אם אין לחובה, תספר לו את זה. אדם עוזב החובת חיים שכל זה רק שהוא משער שלא יגיע דברים להזמין אותו שותף, שהוא זה שגילה על המצב הכלכלי. אבל אם הוא יודע שהדברים הגיעו לזמן ותגרם מתחתנה מחלוקת, אסור לו לספר ולהשתמט מלהשיב. יותר טוב הוא אומר שיאמר שאינו יודע. על כל פנים עולה מהדברים, כשבמקרה שהנזק מחמת השותפות לא ודאי, והחבר לא שואל אותו מפורשות על זה, אסור לו לגלות, כך גם כתב הרב זילברשטיין לעניין אדם שרוצה להשקיע את כספו אצל מישהו, יש חשש שהעסקים שלו בפני מוטטו, צריך למנוע אם ככה, אבל להגיד לו בפירוש, להגיד לו שיש השקעות טובות ובטוחות יותר. אם לא יתקבלו הדברים על ליבו, אז נראה שצריך לאפר את אותו איש עסקים ולבקש שיגלה בעצמו המשקיע את המצב שלו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היו רוצות של החפץ חיים, כמו שהזכרנו, בספר מאיר עיני ישראל מביא את דברי האגרה חייקים זצה, שהוא שמע מחפץ חיים, שיותר ממה שאישה שבעלה עזב אותה מחכה לשובו, ויותר ממה שאימא מחכה לבן שלה שהעזב שיחזור, הן התחננות, רחמנות, ישלחו לה את הבעל שלי, את הבן שלי. עוד יותר מזה, הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד ואחד שיחזור לו בתשובה. שתדבר רבותיי להתקרב לאבא שבשמיים, שמצפה לתשובה שלנו בלי שיעור, וחפק בקרבתנו אלוהים. עד כאן דברנו אליהם רבותיי, שאלו כבר המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכלות ובגשמיות ובכל תוכסיה.